today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שישי, ראש חודש מנחם אב תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לישועה ולנחמה. ערב שבת קודש, פרשת מסעי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת חומש במדבר, מסכת תמורה, דפים י' וט' ו'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. משנכנס אב ממעטים בשמחה, ובר ישראל דעית לדינה בעדי קוטי, שיש לו דין מול גוי, לשתמת מיני, שישתמת ממנו דרי המזלי, רע מזלו, כך אומר השולחן ערוך בסימן תף קופנון א'. המשנה ברורה כתב בשם המגן אברהם, דממעטים בשמחה רצונו לומר דאין שמחים בו כלל, והתוסות ביבמות מדבריו משמע, שימעט ממה שדרכו לנהוג בשער הימים. כותב הבן ישחי בהקדמה לפרשת דברים, וזה לשונו, חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל חודשים. מאחר שנעשו בו רעות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל חודשים, על דרך שאמר הכתוב, שמחנו, כי אמות היא ניתנו. בשבת הבאה לנו לטובה נקרא את פרשת מסעי, פרשה חותמת את החומש הרביעי, חומש במדבר, וכותב צרור המור, מבית מסעות שבפרשת ואילה מסעי אין להפסיק בהם, משום שהוא נגד שם מבית. וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים מבורטים לפרשת השבוע, תורה שבכתב, פרשת מסעי, כאמור הפרשה החותמת את חומש במדבר. אלה מסעי בני ישראל, רש"י מפרש את הטעם, שהתורה מזכירה כאן את כל המקומות שהיו בהם ישראל על פי משל. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, היה לנו קר, כאן חששת את ראשך. וצריך להבין מדוע הביא רש"י דווקא דוגמאות אלו. ונראה, אומר האמרי אמת, כי המשל קולע אל חוט השערה ביחס לקורות את ישראל במדבר. כי אכן כשהגיעו ישראל להר סיני, נרדמו, כפי שאומר המדרש בשיר השירים, באו מצען שהיו ישנים. וזה הכוונה שאומר כאן רש"י, כאן ישנו, כאן הוכרנו, הקרירות שהכניס בנו עמלק כלפי עבודת הבורא, כאמור אשר קרחה בדרך. כאן חששת את ראשך בחטא העגל, שהיו לך חששות ביחס לראשך ומנהיגך, ספיקות בעיקרי האמונה. כל המפרשים נדרשו לקושייה המרחפת מעל הפרשה הזו, מדוע התורה טרחה כל כך לכתוב את כל מסעי בני ישראל? האם מכך יש נפקמינה כלשהי? אלא פוסק הרמב"ם בהלכות מלכים, את אשר אסרה התורה שאסור לשוב למצרים להשתקע שם. ותמהו עליו נושא קהילה, והרי הרמב"ם עצמו קבע את משכנו במצרים וכיצד התנהג שלו על פי פסקו. ותרצו שהאיסור לשוב למצרים הוא דווקא לשוב עליה באותה דרך שיצאו ממנה ישראל, שנאמר, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. מעתה מובן מדוע התורה תורחת כל כך להזכיר בדיוק את כל המקומות שבהם עברו ישראל, כדי שנדע באיזו דרך נאסר עלינו לשוב למצרים. ואפשר שבזה מיושבת קושיית המפרשים מדוע נאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואילה מסעיהם למוצאיהם, מדוע נכתב הפוך זה מזה, אך לאור האמור כאן ייתכן לומר שמשה רבינו כתב את מוצאיהם עבור מסעיהם, כלומר, למען ידוע נוסעים למצרים שלא לשוב בדרך שבה יצאו ישראל ממצרים. אבל הכתוב כאן מונה את המקומות בדרך של מסעיהם למוצאיהם, מסעות בני ישראל נכתבו כסדר יציאתם ממצרים. עוד וורט אחד לפרשת השבוע, כתוב בפרשה, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. כותב רש"י, אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שניים וחצי, ישבה מניין הרי מקלט שלהם, משום שבגלעד נפישי רוצחים. יש הרבה רוצחים, ותמה התז, הרי עניין הרי מקלט הוא מנוס לרוצח בשוגג, ומכיוון שבגלעד היו רוצחים במזיד, מה הועילו הכתובים בתקנתם? אלא שנחלקו התנאים במסכת מכות דף י"א, ורוצח בשגגה שנמצא מחוץ לעיר מקלט. רבי יוסי הגלילי אומר מצווה ביד גואל אדם להורגו ורשות ביד כל אדם. רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל אדם וכל אדם, אם יארגו אותו חייבים עליו. כלומר אסורים מלהורגו. מעתה תובן ההשוואה היטב לשיטת רבי יוסי הגלילי. יש לה חשוש שאויל ומצויים בגלעד רוצחים במזיד לא יעססו הללו להרוג את הרוצח בשוגג, שלא היה סיפק בידו להגיע לעיר מקלט. ולכן רבו הרי המקלט בגלעד כדי שהרוצח בשוגג יגיע במהרה לשם. וגם לשיטת רבי עקיבא יש לה חשוש שאויל ומצויים שם רוצחים במזיד, לא יימנע ולא יתבייש גואל אדם מלהרוג את הרוצח בשוגג, אבל במקום שאין כל כך הרבה רוצחים במזיד, יתבייש גואל אדם מלהורגו. על פי דברי רשי הללו נראה להעיר באור יקר מעשה המובא בגמרא במסכת נדרים דף חב ב'. כשעלה המורה אולה לארץ ישראל התלוו עליו שני אנשים אלימים מהעיר מחוזה. באמצע הדרך הרג האחד את חברו, וכשהגיע אולה לארץ ישראל, סיפר זאת לרבי יוחנן, ותאמר רבי יוחנן, הרי הכתוב אומר, ונתן השם לך שם לב רגז. ופסוק זה מדבר הרי על חוץ לארץ. אז כיצד איפה הרג המחוזי את חברו בארץ ישראל? אמר לו אולה, הוא שעת לא עברינן ירדנה. עדיין לא עברנו את הירדן כשהראה אותו מעשה, ולא הייתי בתחום ארץ ישראל, ונח הדעתו של רבי יוחנן. ולכאורה היה אולה צריך לומר בפשטות, אותה שעה לא נכנסנו לארץ. מה הכוונה לא עברנו את הירדן? אלא שמהדברים האמורים לאל מוכח שאף על פי שעבר הירדן נחשב לארץ ישראל, מכל מקום לגבי הרוצחים אין זה נחשב לארץ ישראל. ולכן אמר אולה, באותה שעה לא עברנו את הירדן, ואף שכבר היינו בתחום עבר הירדן, הרי שטרם נכנסנו אל הארץ שאין בה לב רגז ומעטים הרוצחים הנמצאים בה. אלה הם מוריי ורבותיי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת מסעי, וחיית בשמחה ובטוב לבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי. לא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שביא עיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה, על אשר למדנו אתמול בדף י' ג' במסכת תמורה. אנו עושים את השינון והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול. בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף י' ג'. השאלה הראשונה הייתה, מדוע נקרא בית הפרס בשם זה? והתשובה ברשי שאומר, מלשון פרוסה שמוטלות שם עצמות שבורות ופרוסות. שאלה שנייה, כמה הוא שיעור מלוא המענה והתשובה? מהעמה. שאלה שלישית, מה הדין בשותפים שתרמו זה את זה והתשובה? לרבי אליעזר תרומת שניהם תרומה, לרבי עקיבא אינה תרומה, ולחכמים אם תרם הראשון כשיעור, אין תרומת השני תרומה, ואם לא, תרומת השני תרומה. שאלה רביעית, מה דורשים מהמילים יהיה קודש והתשובה? לרבי יהודה לרבות את הבלת שעושה תמורה, ולחכמים לרבות שוגג כמזיד. שאלה חמישית, האם העופות עושים תמורה ומניין והתשובה? אינם עושים שלא נאמר אלא בהמה. שאלה שישית ואחרונה על דף י' ג', מהו תמורת שמו ובאיזה קורבן זה שייך? התשובה, שייך זאת במעשר, וכשהוא קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, ששניהם קדושים, והאחד עשר עולה לשלמים, וכמובן מדובר פה במעשר בהמה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותו, אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף י' ג' במסכת תמורה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע, ראש חודש מנחם אב תפשין עין תת, ערב שבת קודש, פרשת מסעי, וחזק חזק ונתחזק. ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ותלמוד תורתנו, בשני הדפים היומיים שלנו, דפים י' ד' ות' ו' במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השני במסכת תמורה, פרק ששמו יש בקורבנות, פרק שתחילתו בדף י' ד' עמוד א' בשורה הראשונה. משנה פותחת במילים, יש בקורבנות יחיד שאין בקורבנות הציבור, ויש בקורבנות הציבור שאין בקורבנות היחיד. מן המשנה הזאת, תחילתו של הפרק השני בדף י' ד', כעת, בסייעת הדשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו בפרק הקודם בדף י' ג' עמוד א', שתמורה נוהגת רק בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור. אגב, דין זה מביאה המשנה שלפנינו חילוקים נוספים בין שני מיני קורבנות אלו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת תמורה, יש דינים שנוהגים בקורבנות יחיד שאין הם נוהגים בקורבנות הציבור, ויש דינים הנוהגים בקורבנות הציבור שאין הם נוהגים בקורבנות היחיד. ומבאר את המשנה מהם הדינים הנוהגים רק בקורבנות יחיד ולא בקורבנות הציבור, שקורבנות היחיד עושים תמורה ואין קורבנות הציבור עושים תמורה. ובמשנה ליל בדף י"ג עמוד א' נחלקו התנאים במקור הדין הזה. תנא קמא דורש, ממה שנאמרה פרשת תמורה בלשון יחיד לא יחליפנו ולא יאמירותו, משמע דווקא יחיד עושה תמורה ולא ציבור ושותפים. ואילו רבי שמעון דורש זאת מן ההיקש של מעשר בהמה לתמורה, כשם שמעשר בהמה אינו נוהג אלא ביחיד, הוא הדין לתמורה. כמו כן אומרת המשנה, קורבנות היחיד נוהגות בין בבהמות זכרים ובין בבהמות נקבות. אילו קורבנות הציבור אין נוהגים אלא בבהמות זכרים בלבד, שכן רוב קורבנות ציבור הם עולות שאינם באות אלא מסחרים, וגם שלמי ציבור שהם כפסי עצרת באים מסחרים בלבד, וכן חטאות ציבור של המועדות אינן באות אלא מסעירים זכרים. כמו כן אומרת המשנה, אותם קורבנות היחיד שקבוע להם זמן, יש כמה מהם שחייבים הבעלים באחריותן ובאחריות נזקיהם, וכגון עולת יולדת וקורבנות מצורה, שאם לא הביאים בזמנם מביאים אותם ואת נזקיהם לאחר זמן. עולות בהמה ושלמים בין של ציבור ובין של יחיד טעונים נסחים. חצי הין יין ושלושה עשרוני סולת בלולה בחצי הין שמן לפר האחד, שליש הין יין ושני עשרוני סולת בלולה בשליש הין שמן לעילה אחד, רביעית הין יין ועשרון סולת בלולה ברביעית הין שמן לכבש האחד, ואת היין מנסחים לתוך הספלים שעל המזבח ואת הסולת מקטירים על גבי המערכה. כותב הרמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק ב' הלכה א', שהיין והסולת יחד קרויים נסחים והסולת לבדה קרויה מנחת נסחים. יולדת עשירה מביאה במלות ימי טהרתה 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה, כבש לעולה ותור בן יונה לחטאת. יולדת ענייה מביאה שני תורים או שני בני יונה לעולה וחטאת, ומצורע עשיר מביא ביום השמיני לטהרתו שני כבשים לאשם ועולה וכבשה לחטאת, ועני מביא כבש לאשם ושני תורים או שני בני יונה לחטאת ועולה. ורש"י נוקט דווקא עולת יולדת ולא החטאת שלה, משום שחטאתה באה מן העוף. ובדברי הגמרא מבואר שהמשנה מדברת רק מבהמה ולא מעוף, לכן מפרש רש"י דברי המשנה בעולה של יולדת עשירה ובקורבנות מצורע עשיר. אם כן אומרת המשנה, קורבנות היחיד שקבוע להם זמן, יש כמה מהם שחייבים הבעלים באחריותם ובאחריות נזקיהם, כגון עולת יולדת וקורבנות מצורע, שאם לא הביאים בזמנם מביאים אותם ואת נזקיהם לאחר זמן. ואילו קורבנות הציבור שלא קרבו בזמנם, אין הציבור חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהן, ושוב אינם קריבים, שכן משעבר זמנם בטל קורבנם. אבל גם בקורבנות ציבור חייבים הציבור באחריות נזקיהם משקרב הזבח, שאם יקריבו את הזבח בזמנו ללא נסחיו, מקריבים את נסחיו אפילו לאחר כמה ימים. מבארת המשנה מהם הדינים הנוהגים רק בקורבנות ציבור ולא בקורבנות יחיד. יש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות יחיד, שקורבנות הציבור דוחין את השבת שימחל זמנם בשבת והרי הם קריבים בה, ודוחים את איסור מלאכת שבת שיש בהקרבתם. וכן דוחים קורבנות ציבור את הטומאה, שאם היו רוב הציבור טמאים, או שהיו הכהנים טמאים, או שהיו כלי השרת טמאים, דוחה חובת הקרבתם את האיסור של כניסה למקדש והקרבה בטומאה. ואילו קורבנות יחיד אינן דוחות לא את השבת ולא את הטומאה. אמר רבי מאיר לתנא קמא, אבל לא חביתי כהן גדול שקריבים כל יום, מנחה שמביא כהן גדול כל יום והיא באה מעשירית עייפה סולת ועשויה במחוות ומוקטרת כלל על גבי המזבח, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, וכן פר כהן גדול של יום הכיפורים, מלבד קורבנות הציבור שקריבים ביום הכיפורים, הביא הכהן גדול משלו פר לחטאת ואי לעולה, והפר הוא מהחטאות הפנימיות הנשרפות, והוא מזה מדמו בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, וקורבנות יחיד הם, ואף על פי כן הם דוחים את השבת ואת הטומאה, משום שנאמר בחביתין מנחת תמיד, ודרשו הרי לך כמנחת נסחים של התמידים שקריבים בכל יום, ואפילו בשבת ואפילו בטומאה, ובהכרח שדין זה אינו תלוי ביחיד וציבור, אלא אומר רבי מאיר, כל הקורבנות שזמנן קבוע דוחים את השבת ואת הטומאה, בין אם הם קורבן יחיד ובין אם הם קורבן ציבור. שהרי פרי עליהם דבר של ציבורים שגיגו בית דין הגדול והתירו דבר שחייבים על זדונו כרת ונהגו הציבור על פי הוראתם, מביאים פר לחטאת וסעירי עבודת כוכבים שהם עבדו הציבור עבודה זרה על פי הוראת בית דין בשוגג, מביאים סעיר לחטאת, אפילו שהם קורבנות ציבור הם אינם דוחים את השבת וטומאה, גם לא נדחית מפניהם, משום שאין קבוע להם זמן ואפשר להביאם לאחר מכן. ובגמרא במסכת יומא בדף נון מובא שהשיב רבי מאיר לתנא קמא גם מפסח, שאף שהוא קורבן יחיד, דוחה שבת וטומאה מפני שקבוע לו זמן. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני במסכת תמורה בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, קורבן יחיד עושה תמורה ואין קורבנות הציבור עושים תמורה. מקשה הגמרא, וכי כלל ההוא? האם זה כלל שכל קורבנות יחיד עושים תמורה, והרי קורבנות עופות דקורבן יחידם, ושנינו במשנה לאל בדף י"ג עמוד א', שאין קורבן עוף עושה תמורה. תרץ את הגמרא כי קטני מה ששנינו במשנתנו שקורבן יחיד עושה תמורה דווקא בקורבן בהמה קטני. רק בזה דיברה המשנה. שוב מקשה הגמרא והרי ולד קודשים דקורבן יחידו. ולד של קודשים הוא קורבן יחיד, ומכל מקום שנינו במשנה לאל בדף י"ב עמוד א', של שיטת חכמים, אינו עושה תמורה, ואם כן איך כוללת משנתנו כל קורבנות בהמה של יחיד בדין תמורה? משיבה הגמרא המני משנתנו בשיטת מי ישנויה רב יהודאי. דאמר לעיל במשנה בדף י"ב שהוולד של קודשים עושה תמורה. שוב מקשה הגמרא והרי תמורה עצמה דקורבן יחידי, ושנינו לעיל במשנה בדף י"ב שלדברי הכל אין תמורה עושה תמורה אחרת. ואיך שנינו במשנתנו שכלל הוא שכל קורבנות בהמה של יחיד עושים תמורה? מתרץ את הגמרא כי קטני מה ששנינו במשנתנו שקורבן יחיד עושה תמורה? בעיקר זיפחה קטני, דווקא בעיקר הזבח שהוא ההקדש הראשון, דיברה המשנה ולא בתמורתו. מסיקה הגמרא ואומרת אשתא דעתית לאחי, עכשיו לאחר שבין כך עליך להגיע לתירוץ הזה שהמשנה מדברת רק בעיקר הזבח, מתורצת גם הקושייה הקודמת מבלת קודשים. שכן אפילו תימה גם אם תאמר שהמשנה שנויה בשיטת רבנן הסוברים שוולד אינו עושה תמורה, אין להקשות איך כוללת המשנה שכל קורבנות יחיד עושים תמורה. שכן רק בעיקר זיפחה קטני, דווקא בעיקר הזבח שהוא ההקדש הראשון דיברה המשנה ולא בתמורתו ולא בבלת קודשים. ובכך מיושבת גם קושיית הגמרא לעיל מעוף שאינו עושה תמורה, שכן עוף אינו עיקר זבח לפי שהוא במיליקה ולא בזביחה. כך אומר התוספות יום טוב. שנינו במשנתנו קורבנות היחיד נוהגות בין בזכרים ובין בנקבות, וסברה הגמרא עכשיו שמלשון המשנה משמע שכלל זה נוהג בכל קורבנות יחיד. מקשה הגמרא וכי כלל הוא, האם זה כלל שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות? והרי עולה דקורבן יחיד הוא ודווקא מזכר עתיה, דווקא מזכר היא באה, ואילו מנקבה לא עתיה, מנקבה אינה באה. מתרץ את הגמרא, העיקר ישנה בעולת יחיד עולת העוף שבאה גם מנקבות. ואף שלאל תרצה הגמרא שהמשנה מדברת רק בבהמה ולא בעוף, דווקא לגבי תמורה אמרה כן, משום שכל פרשת תמורה בתורה נאמרה בבהמה. כך אומר השיטה המקובצת. אם כן מתרץ את הגמרא, הרי ישנה בעולת יחיד עולת העוף שבאה גם מנקבות. דתניא, הרי שנינו בברייתא דין תמות, דין תם שעל הקורבן להיות תמים בלא מום, וכן דין זכרות שנאמר בקורבנות מסוימים שאינם באים אל הזכרים, נוהג דווקא בקורבנות בהמה. ואולם אין דין תמות וזכרות, אין דין של תמים ודין של זכר, נוהג בקורבן עופות. ולעולם הוא קשר בין בתמימים ובין בבעלי מום, בין בסחרים ובין בנקבות. שוב מקשה הגמרא, והרי חטאת לקורבן יחידי. קורבן חטאת זה קורבן יחיד, ודווקא מנקבה הטיה, מביאים אותו רק מן הנקבה, ואילו מזכר לא הטיה, מזכר אינו בא. איך שנינו במשנתנו שכלל הוא שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות. מתרץ את הגמרא, העיקר ישנו בחטאת יחיד שעיר נשיא. דמייטי שמביא את חטאתו משעיר זכר. שוב מקשה הגמרא, והעיקר ישנו אשם יחיד דווקא מזכר עתי, דווקא מזכר הוא בא, ואילו מנקבה אינו בא, שכן נאמר באשם או כבש או איל ולא כבשה. איך כוללת המשנה שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות? מתרץ את הגמרא כי כאמרי רבנן מה שאמרו חכמים במשנתנו שקורבנות יחיד באים בין מסחרים בין מנקבות, דווקא בקורבן דשווי שישנו בין ביחיד ובין בציבור, וכגון עולה ושלמים וחטאת, ובאותו מין קורבן באה המשנה לחלק בין קורבנות ציבור לקורבנות יחיד. אבל השם רק בקורבנות יחיד איתי הוא ישנו רק בקורבנות יחיד, אבל בקורבנות ציבור ליתי הוא אינו קיים, אבל כן לא דיברה המשנה ממנו. ואף שבתירוץ הגמרא להיל מבואר שהמשנה מדברת גם מעולת העוף שאינה בציבור, מכל מקום, שם עולה ישנו גם בציבור, מה שאין כן באשם שאינו בציבור כלל. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף על הקושיות האמורות מעולה, חטאת ואשם, והיא באה איתם, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. מי קטני וכי נאמר במשנה, יש בכל קורבנות יחיד שאין בקורבנות ציבור, והרי לא כך נאמר. אלא נאמר, יש בקורבנות יחיד שאין בקורבנות ציבור, קטני, כך נאמר, ואכן, לא בכל קורבנות יחיד נאמר שהם באים בין סחרים ובין נקבות, אלא רק בחלק מהם, ומה הניעו? ואילו הם, שלמים. והיא באה נקבה מייתי, והיא באה זכר מייתי, אם רוצה מביאה מן הנקבה, ואם רוצה מביאה מן הזכר. מה שאין כן בשלמי ציבור, והם שני כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, שאינם באים אלא מזכרים. ולפי זה מיושבות גם הקושיות של הגמרא לעיל על תמורה, שכן יש לפרש בכוונת המשנה, שיש קורבנות יחיד שעושים תמורה ולא כולם. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו קורבנות יחיד חייבים באחריותן ובאחריות נסקיהם, וקורבנות ציבור אין חייבים באחריותם ולא באחריות נסקיהם. ואם מביאים בזמנם, מביאים את נסקיהם לאחר זמן. מביאה הגמרא מקור לדין הזה, שואלת הגמרא מנה הנמילי. מניין לנו דין זה בקורבנות ציבור, שאם עבר זמן הבטל קורבנם ואם קרבו בזמנם מביאים את נסקיהם אפילו לאחר זמן, משיבה הגמרא מקור דין זה, מהדרשה המובאת בברייתא שלפנינו, דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בקורבנות המועדות בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ז, להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו. והכתוב מדבר בקורבנות מוספים שהם הקורבנות הקריבים במועדים יותר מבשאר ימים, ומה שנאמר דבר יום מלמד שכל היום כשר למוספין, עד הקרבת תמיד של בין הארבעים, שכן שום קורבן מלבד קורבן הפסח אינו קרב לאחר תמיד של בין הארבעים, שנאמר בתמיד של שחר והקטיר עליה חלבי השלמים, עליה אשלם את כל הקורבנות כולם ולא לאחר תמיד של בין הארבעים. ומה שנאמר ביומו מלמד שאם עבר היום ולא הביאן למוספין, אינו חייב באחריותן ושוב אין מביאים אותם. יכול לא יהיה חייב באחריות נסקיהם אם לא הביאם בו ביום, וכגון שלא הזדמנו לו נסחים באותה שעה, ואף על פי שקרב הזבח עצמו בזמנו, תלמוד לומר נאמר במוספי חג הסוכות בספר במדבר פרק חפתת פסוק חי, ומנחתם ונסקיהם לפרים לעילים ולכבשים במספרם כמשפט. והדרשה היא מהמילים ומנחתם ונסקיהם היתירים שכתובים בפרשה, אומר רשי. ואילו תוספות אומרים שהדרשה היא ממה שנאמר בקורבנות עצרת ועילים, שניים יהיו עולה להשם ומנחתם ונסקיהם ישריח ניחוח להשם, שמכך שנכתבו נסחים בין עולה לבין אישה, משמע שהם באים בלילה כמו אישה שמשמעותו הכתרה שקשירה בלילה. מכאן דורשת הגמרא שאם קרבו המוספים ביום מביאים את מנחתם ונסקיהם אפילו בלילה שלאחריו, וכן יש לדרוש ממנחתם ונסקיהם שהם קרבים אף למחר בימים שלאחר הקרבת המוספים עצמם. מביאה הגמרא מקור אחר לדין האמור, אשלה כשאמר מה המקור שנסקי קורבנות ציבור קרבים אף לאחר יום הקרבת הזבח, מאחה. מכאן, ממה שנאמר בקורבנות המועדות מלבד שבתות השם, לאחר הכתוב של זבח ונסחים דבר יום ביומו, דרשו מסמיכות הכתובים הללו שמלבד נסחי המועד השייכים לאותו היום, יש להקריב גם את נסחי השבת שקדמה לו אם שכחו להקריבם בשבת יחד עם הזבח. ובעצם מפרש את הגמרא שאין כאן מחלוקת, אלא שתי הדרשות נצרכות זו לזו. וצריכה, צריך גם את דרשת מנחתם ונסקיהם וגם את דרשת מלבד שבתות השם. מדוע? דאי כתב רחמנא שאילו כתבה התורה רק מלבד שבתות השם, הווה אמינא היינו אומרים ביום אין, שאומנם אפשר להקריב את נסקי הקורבן ביום שלאחר הקרבת הזבח, ואולם בלילה לא. לא מקריבים אותם, שכן מלבד שבתות השם נכתב בסמיכות למילים דבר יום ביומו, משמע שנסחי השבת קריבים רק ביום של מחרתו ולא בלילה. על כן אמר קרא ומנחתם ונסקיהם לרבות הקרבת נסחים בלילה. והיא כתב רחמנה רק מנחתם ונסקיהם ולא כתב מלבד שבתות השם. אבי אמינה היינו אומרים בלילה אין, שאומנם אפשר להקריב את נסחי הקורבן בלילה שלאחר הקרבת הזבח, אבל בימם ביום שלאחריו לא מקריבים אותם. ומה ישנה במה שונה הלילה מהיום שלאחריו ומדוע יוכשר להקרבת נסחים יותר ממנו? משום דהלכה בידינו שבקודשים לילה הולך אחר היום, והלילה שלאחר יום הקרבת הזבח נחשב כהמשך אותו היום, מה שאין כן ביום של מחרתו, שהוא כבר נחשב ליום אחר, שכן נאמר בתודה, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, הרי שגם הלילה שלאחרי יום ההקרבה קרוי ביום קורבנו. מכאן שאפילו שבכל התורה כולה היום הולך אחר הלילה, בקודשים הלילה הולך אחר היום. על כן צריך נצרכות שתי הדרשות הללו, גם מלבד שבתות השם ללמדנו שנסחים קריבים גם ביום שלאחר יום הקרבת הזבח, וגם את מנחתם ונסקם ללמדנו שהם קריבים גם בלילה שלאחריו. מקשה הגמרא על דברי הברייתא דורשת שנסחים קריבים גם בלילה, והקושיה היא מברייתא אחרת. שואלת הגמרא, הוא נסחים מקרבי וכי הם קריבים בלילה? והתניא הרי שנינו בברייתא נאמר בפרשת עולה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. מכאן שהכתרה כשירה כל הלילה, ואין לי אלא דברים שדרכן להיקרב בלילה, כגון איברים של עולה ופדרים, חלבים, של כל הקורבנות שמקריבים אותם על גבי המערכה מבוא השמש לאחר שקיעת החמה, אבל צריך להעלותם על המזבח קודם שקיעת החמה כדי שלא ייפסלו בלינה, ולאחר שהם כבר על המזבח מבעוד יום מסדרים אותם על המערכה לאחר השקיעה. אם כן, אין לי אלא דברים שדרכם להיקרב בלילה, כגון איברים ופדרים שמקריבים אותם על גבי המערכה מבוא השמש, והם מתעכלים, נשרפים והולכים כל הלילה כולו, אבל דברים שדרכם להיקרב ביום, כגון הקומץ והלבונה של המנחות ומנחת הנסחים שמוקטרת כולה כליל, מניין שמעלן מבוא השמש ומתעכלים כל הלילה. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא כדי לפרש אותה. מבוא השמש סל כדאי תך, וכדי עלה על דעתך שמעלים קומץ ולבונה ומנחת נסחים על המערכה לאחר שקיעת החמה? ואמרת, הרי אומרת הברייתא שדברים שדרכם להיקרב ביום נינו, אלו הם דברים שדרכם להיקרב דווקא ביום, וכך מוכח ממה שנאמר היא העולה, שדווקא איברים ופדרים חלבים עולים על המערכה כל הלילה, אבל לא שאר הדברים. אלא בהכרח אומרת הגמרא, כוונת הברייתא היא שמעלים אותם עם בוא השמש מבעוד יום, ומכל מקום שואלת הגמרא שמתקלין והולכין כל הלילה מניין, מאיכן למדנו שלאחר שהעלום על המזבח ביום, הם ממשיכים להתעכל במשך כל הלילה ואין צריך שתיגמר הכתרתם ביום. משיבה הברית התלמוד לומר, זאת תורת העולה ריבה הכתוב, אף דברים שזמנם ביום, שגמר הכתרתם יכול להיעשות גם בלילה. מסיקה הגמרא את קושייתה הקודמת, קטן אימיה, הרי מבואר בברית שזמן הקרבת נסחים, הוא דווקא ביום ולא כפי ששנינו בברית הקודמת שהם קרבים גם בלילה. תרץ את הגמרא אמרה מברחמה, לא קשיה, אין סתירה בין הברייתות. כאן בברית הראשונה המכשירה נסחים בלילה, אין זה אלא לעניין לקדש, שהנסחים מתקדשים בקדושת הגוף רק לאחר נתינתם בכלי שרת, וקודם לכן אין בהם אלא קדושת דמים בלבד. והנפקמינה תהיה לעניין פדיון, שכל זמן שיש בהם רק קדושת דמים, יש להם פדיון, אבל אחר שהתקדשו בקדושת הגוף על ידי נתינתם בכלי שרת, שוב, אין להם פדיון. ומהמילים מנחתם ונסכם למדנו שכלי שרת מקדש את הנסחים גם בלילה, ואילו כאן הברייתא השנייה ששנינו בה שזמן נסחים אינו אלא ביום, מדובר לעניין לקרב, שהקרבתם אכן קשירה דווקא ביום ולא בלילה. שואל השיטה מקובצת, אם התקדשו בלילה בכלי שרת, איך יקרבו ביום שלמחרתו? הרי הם נפסלים בעלות השחר בלינה, והוא מתרץ שלעולם אינם קריבים ואינם מתקדשים בלילה, אלא לעניין שיפסלו בלינה. מביאה הגמרא עכשיו דחייה על התירוץ הזה, אמר לרב לרמי בר חמה, הרי אם מקדש קדשי, אם הם מתקדשים בלילה בהכרח שקרובי מקרבי, שהם גם קריבים בלילה, והתעניה הרי שנינו בברייתא, זה הכלל, כל דבר הקרב ביום, והם כל הקורבנות שאינם קריבים אלא ביום שנאמר ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, ודרשו ביום ולא בלילה, אין נעשה קדוש בקדושת הגוף על ידי כלי שרת אלא ביום, וכל דבר הקרב בלילה נעשה קדוש דווקא בלילה, והכוונה היא למנחת נסחים שהקריבה בלילה, וכל דבר הקרב בין ביום ובין בלילה נעשה קדוש בין ביום ובין בלילה. הרי לנו שאין שום דבר מתקדש בכלי שרת אלא בזמן הראוי להקרבתו, ואם כן לא ייתכן לומר שנסחים מתקדשים בלילה, אף שזמן הקרבתם אינו אלא ביום. משום הקושייה הזו, רב יוסף מסיק שיש להגיע את דברי הברייתא ולומר כך, אלא אמר רב יוסף, סמי מנחת נסחים מהמתניתא. יש למחוק את התיבות מנחת נסחים מהברייתא לאלא מפרטת מהם הדברים שזמנם ביום, ואין לגרוס בה אלא רק כגון קומץ ולבונה, ולעולם מנחת נסחים קריבה גם בלילה. מביאה הגמרא שיטה אחרת שלפיה אין צורך להגיע בדברי הברייתא. כי סליק רב דימי, כשעלה רב דימי מבבל לארץ ישראל, אשכחי פגש לרב ירמיה דייתי וכאמר שישב ואמר משמי די רבי יהושע בן לוי, משמו של רבי יהושע בן לוי, מניין לנסחים הבאים עם הזבח במנחת נסחים, והם מתקדשים על ידי שחיטת הזבח שדינם כזבח עצמו, ואין קריבין אלא ביום. תלמוד לומר נאמר בסוף פרשת קורבנות חג הסוכות, ספר במדבר פרק חפתת פסוק למתת, אילה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנסקיכם ולשלמיכם. הקיש הכתוב שלמים לנסחים הבאים עמם. מה שלמים קריבים דווקא ביום ולא בלילה, אף הנסחים שלהם קריבים דווקא ביום ולא בלילה. והוא הדין לכל מנחת נסחים הבאים הזבח שזמנה הוא ביום, כזמן הזבח עצמו, לפי ששחיטת הזבח מקדשתן בקדושת הגוף. כשאמר עבדים את הממרה הזו אמר, יאש כחידקטיב, איגרת, שלחי לרב יוסף. אילו הייתי מוצא אדם שכותב איגרות, הייתי שולח איגרת לרב יוסף בבבל. הייתי אומר לו, ולא תסמי אל תמחוק את התיבות מנחת נסחים ממתניתה, מהברייתא, שכן מנחת נסחים, אכן אינה קריבה אלא ביום. ומכל מקום לא קשה, לא קשה מדברי הברייתא הזו על מה ששנינו בברייתא להיל, שהיא קריבה גם בלילה, וזה משום שכאן, בברייתא המחשיבה נסחים כדבר שקרב ביום, מדובר בנסחים הבאים עם הזבח, שהקדישם קודם הקרבת הזבח, שכן מאחר שהתקדשו על ידי שחיטת הזבח, דינם כדין הזבח שזמנו הוא דווקא ביום, ואילו כאן, בברייתא המחשירה הקרבת נסחים בלילה, מדובר בנסחים הבאים בפני עצמן ללא הזבח, כגון שהביא היום את זבחו ולמחר הביא את נסחיו, שכן מבואר במשנתנו שאפשר להביא את הנסחים גם לאחר כמה ימים, שמאחר שלא התקדשו בשחיטת הזבח, אין דינם כדין הזבח והם קריבים גם בלילה. דנה עכשיו הגמרא, האם מותר לעלות על הכתב תורה שבעל פה? שואלת הגמרא, ויהיה ולאיגרת מי אפשר למשלחה? אומר רב דימי, שאם היה לו איגרת, הוא היה כותב לרב יוסף לא למחוק את המילים מנחת נסחים מן הברייתא. נשאלת השאלה, וכי אם היה לו איגרת לרב דימי, היה מותר לו לכותבה? ואמר רבי אבא בריידר, רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כותבי הלכות דומים כמי ששורף את התורה, שכן מאחר שלא ניתנו להיכתב, אסור להצילם בשבת מפני הדליקה, שכן לא יתירו להוציא בשבת מחצר למבוי כדי להציל מהשריפה, אלא דווקא חבדל את כתבי הקודש של תורה נביאים וכתובים. כמבואר במשנה במסכת שבת, דף קוף תדבב, ונמצא שאם טיפול שריפה בסביבתם, גורם האדם שכתבם לכך שיישרפו. ועוד רשי מפרש שמאחר שאסור להשותם אלא יגנזו או יישרפו, נמצא שהכותבם גורם לשריפתם. והשיטה מקובצת מוסיף, שכיוון שבדרך כלל כותבים יחד עמהם פסוקים מן התורה, גורם הדבר שישרפו עמם, גם פסוקי תורה, אבל עמד מהן, מהכתבים הללו, אינו נוטל שכר על תלמודו, ומביאה הגמרא מקור לאיסור הזה. דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמן הידי ריש לקיש. המתורגמן של ריש לקיש נאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ולכאורה תחילתו של הכתוב סותר את סופו, שכן כתוב אחד אומר, כתוב לך את הדברים האלה, שצריך להעלות את דברי התורה על הכתב, וכתוב אחד אומר, כי על פי הדברים האלה, מה שמעמים אינו שדברי תורה צריכים להאמר בעל פה, הכיצד? אלא לומר לך, דברים שנמסרו בעל פה, אי אתה רשאי לאומרן בכתב, ואילו דברי תורה שבכתב, אי אתה רשאי לאומרן בעל פה, אלא רק מתוך הכתב. ולמה מסביר הריטב"א שכן על פה, מוסר אדם לחברו את הדברים בדקדוק, אבל כשהם כתובים, אין הם מדוקדקים דיים. אמר שכתב בטעם האיסור, שהוא כדי שלא יסמוך האדם על הכתיבה ולא ילמוד יותר ממה שכתוב. והרי אי אפשר לכתוב את כל הדברים שהפה יכול לדבר בדברי תורה. והחתם סופר כותב בטעם האיסור על פי דברי התוספות, במסכת גיטין בדף סמך, כדי שלא יעתיקו אומות העולם את התורה שבעל פה כשם שהעתיקו להם את התורה שבכתב. ודברים שבכתב יהיה אתה רשאי לומר בעל פה, משום שבקריאתם בעל פה מפסיד הקורא כמה דינים שנלמדים מצורת הכתיבה, כגון דרשות של חסירות ויתירות ואותיות עקומות ולפופות. ותוספות במסכת מגילה בדף י' ז' כותב שהאיסור הוא משום שיש לחשוש, שמא יתעק שיאמרם בעל פה. ותנא דבי רבי ישמעאל שנו בברייתא שנסדרה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, ששני דינים אלו נדרשים מהכתוב הראשון עצמו, שכן ממה שנאמר, כתוב לך את הדברים האלה משמע, דווקא את אלה שנמסרו בכתב אתה כותב, אבל אין אתה כותב, ההלכות שנמסרו בעל פה, ואם כן קשה, חיה רב דימי כותב איגרת לרב יוסף, היא לא הייתה לו אפשרות לעשות כן. ותרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דילמה מילתא חדתא שייני. שם השונה דבר חידוש כגון תירוץ זה של רב דימי על סתירת הברייתות, שמאחר שלא ידעו בבבל את ארצה, הותר לו לכותבו ולשולחו לשם. דהה שהרי רבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספר דאגדתא בשבתא, היו מעיינים בספרי אגדה בשבת, אפילו שאסור ללמוד תורה שבעל פה מתוך הכתב, ודרשי אחי ודרשו את היתר הדבר ממה שנאמר בתהילים קי"ט, את לעשות להשם הפרו תורתך, שכשעושים את הדבר לשם קדושת השם מותר להפר איסור מהתורה. אמרי ואמרו מוטב תעקר הלכה של תורה ואל תשתכח תורה מישראל, ומטעם זה גם מותר לרב דימי לכתוב ולשלוח את תירוצו לבבל. רש"י במסכת גיטין בדף ס' כותב שעתה נתמעטו הלבבות ואי אפשר לזכור על ידי לימוד בעל פה, אם לא יכתבו הדברים סופם להשתכח. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא לאל המכשירה הקרבת נסחים בלילה. אמר רב פאפא אשתא דאמרת, עכשיו שאתה אומר שנסחים הבאים בפני עצמם קריבין אפילו בלילה, אין זה דווקא כשכבר התקדשו הנסחים על ידי נתינתם לכלי שרת ביום, אלא אף אם נזדמנו להם נסחים בלילה שעדיין לא התקדשו, מקדישים אותם לכתחילה בכלי שרת בלילה ומקריבים אותם. מיהו, גם אם התקדשו ביום, אינם נפסלים בלינה בשקיעת החמש, הרי זמנם הוא כל הלילה. כך אומר החזון איש. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רב פאפא מברייתא. אמר לרב יוסף ברייד רב שמעיה לרב פאפא, תני ידי מסייע לך. הברייתא שהובא לאל בדף י' עמוד א' מסייעת לדבריך, שכן שנינו שם. זה הכלל, כל דבר הקרב ביום אינו קדוש אלא ביום. וכל הקרב בלילה, קדוש בלילה. אם כן, כשם שנסחים קרבים בלילה, כמו כן הם מתקדשים בלילה. ולפי פירוש רש"י שהובא לאל, בתוספות, בדף י' עמוד א' דיבור המתחיל וחול, שקרב בלילה היינו שמן המנורה, יש לומר שרב פאפא שראה צורך להשמיענו דין זה סובר, שמגוף הברייתא אין הכרח לכך שאף נסחים מתקדשים בלילה. כי ייתכן שדווקא שמן מתקדש בלילה משום שאף הדלקתו, שהיא ביום, מכל מקום עיקר מצוות המנורה שתדלק בלילה. אבל בנסחים יש מקום לומר שאף שהקרבתם קשרה בלילה, מכל מקום מאחר שעיקר מצוותם ביום, אינם מתקדשים אלא ביום. ואילו רב יוסף ברייד רב שמעיה סובר שמכל מקום יש להוכיח מהברייתא גם לנסחים, שכן משמע מדבריה של הברייתא, שכלל הוא שכל שקרב בלילה קדוש בלילה. כך אומר החזון איש. אומרת הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, ועלות השחר פוסלת בהם בנסחים שהתקדשו בכלי שרת בלילה, אינם קריבים אלא באותו הלילה, אבל משאלה השחר, הרי הם נפסלים בלינה, כשם שהיא פוסלת בלינה איברים של עולת התמיד, שכן כל דבר הקדוש בקדושת הגוף, לינה פוסלת בו. ומה ששנינו בברייתא לאל בדף י' עמוד א', מנחתם ונסכם אפילו למחר, זה דווקא באופן שלא התקדשו בקדושת הגוף בלילה, אלא רק למחרת נתנם בכלי שרת. והיא הגמרא ממרה של רבי שמעון בן יהוצדק, שבכללה נידון גם זמן הקרבת נסחים. כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נאמר בסוף פרשת המוספים, ספר במדבר פרק כ"ט פסוק ל"ט, אלה תעשו להשם במועדיכם, ללבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיכם ולשלמיכם. כך נדרש הכתוב הזה, אלה תעשו להשם במועדיכם, אלו הן חובות הבאות כקורבנות חובה ברגל, כגון עולת ראייה, קורבן חגיגה ומוספים. לבד מנדריכם ונדבותיכם, לימד על נדרים ונדבות. נדר הוא במי שנודר הרי הלילה להביא בהמה למזבח, שאף לאחר שפריש את הבהמה הוא חייב באחריותה, ואם עבדה או מתה, עליו להביא אחרת תחתיה. ונדבה זה מי שאומר הרי בהמה זו למזבח, ואם עבדה אינו חייב באחריותה. אז לימד על נדרים ונדבות של כל השנה, שהם קריבין אף בחולו של מועד. ומה שנאמר הוא לעולותיכם, יש לשאול במה הכתוב מדבר, הרי מדובר בעולת נדר, הרי כבר אמור במילה נדריכם. ואם מדובר בעולת נדבה, הרי כבר אמור ונדבותיכם. בהכרח הכתוב אינו מדבר אלא בעולת יולדת ועולת מצורע, שאף הן קריבות בחולו של מועד. ואי אפשר ללומדה מנדרים ונדבות, משום שלא מצינו שעוברים עליהם בבלטה אחר. ולולא הריבוי שנאמר בהם, היינו אומרים שלא אותרו בחולו של מועד, אלא נדרים ונדבות, כדי שלא לעבור עליהם בבלטה אחר. מסביר השפת אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן יש לשאול במה שנאמר ולמנחותיכם, במה הכתוב מדבר, אי במנחת נדר, הרי כבר אמור נדריכם, ואי במנחת נדבה, הרי כבר אמור ונדבותיכם. בהכרח הכתוב אינו מדבר אלא במנחת חוטה ומנחת קנאות, שאף אין קריבות בחולו של מועד. מנחת קנאות זה מנחה שמביאה אישה סוטה. והכתוב הוא לנזקיכם ולשלמיכם, מקיש, משווה נסחים לשלמים. מה שלמים קריבים ביום? דווקא אף נסחים הבאים עם הזבח קריבים דווקא ביום, והיא כשיטת רבי יהושע בן לוי לאל בדף י' עמוד א', שדווקא נסחים הבאים בפני עצמם קריבים אפילו בלילה. ומה שנאמר הוא לשלמיכם ולא לשלמים, כדי לרבות שלמי נזיר שאף הם קריבים בחולו של מועד. הנזיר מביא ביום מעלות ימי נזרו שלושה קורבנות, כבש לעולה, כבשה לחטאת ועי לשלמים, ומביא יחד עמם 10 חלות בלולות בשמן ו10 רקיקי מצות משוחים בשמן. הכהן מניף חלה אחת ומצה אחת יחד עם הזרוע והחזה והשוק של השלמים, ולאחר שמקריב את קורבנותיו מגלח את שערו ונותנו תחת הדוד שבו מתבשלת זרוע השלמים. אבל שלמי נדר ונדבה כבר התרבו מהמילים נדריכם ונדבותיכם. אמר לאביי, מציע אביי פירוש אחר, אומר לו לרב דימי, ולאם אמר, הרי יש לך לומר ששלמיכם בא לרבות שלמי פסח, שהיא חגיגה הקריבה בי"ד בניסן, יחד עם קורבן הפסח, שאם בני החבורה שנמנו על קורבן הפסח מרובים, והפסח לבדו אינו מספיק להם כדי סביעה, מביאים יחד עמו חגיגה ואוכלים אותה תחילה, כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובע, כאמור במשנה, במסכת פסחים דף סמכת עמוד ב'. אז אם יפרישו לשם כך ולא יספיקו להקריבה בזמנה, הרי היא קריבה אף בחולו של מועד. שהרי אם כדבריך אתה רב דימי שהוא בא לרבות שלמי נזיר, יהיה קשה. והלא כבר יתרבו אלו מנדריכם ונדבותיכם, שכן בכלל קורבן נידר ונידבו. דעת העניה הראשונינו בברייתא, זה הכלל, כל קורבן שהוא נידב ונידר, קרב בבמת יחיד. שתי במות יש, במה גדולה שזה המשכן שהקימו לאחר שנכנסו לארץ, ובמה קטנה שהיא במה שהיו היחידים עושים לעצמם. ולאחר שהוקם המשכן במדבר וכן בזמן שעמד בשילו, וכן לאחר שנבנה בית המקדש, נאסרו במות יחיד ולא הותרו אלא קודם שהוקם המשכן או בזמן שעמד בגלגל ובנו ובגבעון, כמבואר במשנה במסכת זבחים דף קי"ב עמוד ב'. וכל קורבן שאינו נידר ונידב אלא קורבן חובה הוא אינו קרב בבמת יחיד. ותניא, בהמשך הברייתא נאמר, המנחות וקורבנות הנזירות קריבין בבמת יחיד. דברי רבי מאיר, מוכח מכאן שקורבנות נזיר נחשבים כנידרים ונידבים, שאם לא כן לא היו קריבים בבמת יחיד כמבואר במשנה. ואף שבמלות ימי נזרו התורה מחייבתו בהבאת קורבנותיו, מכל מקום חיוב זה חל עליו רק מחמת נדר הנזירות שקיבל על עצמו, מה שאין כן בשלמי פסח שהם חובה גמורה. מתרץ את הגמרא, סמי מכאן, מחק מדברי הברייתא את המילה נזירות, ואל תגרסנה, ואכן, קורבנות נזיר אינם קריבים בבמת יחיד, משום שקורבנות חובה הם, ואינם נדר או נדבה. ולמרות שעצם הנזירות חלה על ידי הנדר, מכל מקום חיוב הקורבנות הוא מכוח חיוב התורה ולא מחמת נדרו. מוכיחה הגמרא ממעשה אבשלום שקורבנות נזיר הם קורבנות נדר. שואלת הגמרא, מאיקה וכי ישנו למאן דאמר דקורבן נזיר לאו נידר ונידבו? והכתיב הרי נאמר בספר שמואל ב' פרק ט"ו פסוקים ז' וח' כך, מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבתי בגישור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. והמעשה הזה היה בתחילת מרד אבשלום בדוד אביו, שהלך לחברון, ומשם שלח שליחים לכל שבטי ישראל שימליכו עליהם למלך. ואבשלום נזיר עולם היה, ופעם בשנה היה מגלח את שערו ומביא את קורבנותיו, שכן שנינו במסכת נזיר דף דלת עמוד א', נזיר עולם יכביד שערו, מקל בתער, מותר לו קצת להסתפר, ומביא 3 בהמות לקורבנותיו. ומה שאמר לדוד, ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון, מה אליו הקורבן? אבשלום אמר זאת על קורבנותיו שילך לחברון להקריבם בבמת יחיד, שכן באותו זמן במה גדולה של ציבור הייתה בגבעון. הנה אנחנו רואים שקורבנות נזיר נחשבים לקורבנות נדר, וקריבים בבמת יחיד. תרץ את הגמרא, לא, לא על קורבנותיו אמר כך אבשלום, אלא העיקר נדרו אמר. על עיקר נדרו אמר זאת שאת קורבנות הנדר של הנזירות שנדר בחברון ילך להקריב בבמה גדולה שבגבעון. ולפי זה המילה חברון לא מוסב על המילים אלחנה, אלא על אשר נדרתי. הוא לא הלך עכשיו בכלל לחברון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, וכי עיקר נדרו בחברון אבא. וכי עיקר נדרו היה בחברון, ולא בגשור אבא. זה היה בגשור, ככתוב בפסוק, כי נדר נדר עבדך, בשבטי, בגשור, בארם. הביאה הגמרא תירוץ אחר על הקושייה, אמורה אמר רב אחא, ואיתימה, ויש אומרים שאת התירוץ הזה אמר רבא בר רב חנן. לא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון, ולא יקריבם שם אלא בבמה גדולה שבגבעון. וכך אמר לדוד, השלם את נדר נזירותי והגלח את שערי, ומחברון אביא את הכבשים לקורבנותיי. שכן בחברון היו כבשים שמנים. מוכיחה הגמרא שאכן כך צריך לתרץ, אכן עמי מסתברה, כך מסתבר מגוף המעשה, די תימה להקרוב יהודי אזיל. אם תאמר שהלך להקריב בחברון, יהיה קשה שבי כירושלים ואזיל ומקריב בחברון? היה עוזב את ירושלים שבה ישב והולך להקריב בחברון? הרי היה לו להקריב בבמת יחיד בירושלים. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואלא מאי? והרי גם אם תאמר שלהביא כבשים מחברון הלך, יהיה קשה. היי, הכתוב הזה, אשר נדרתי להשם בחברון, הרי מחברון מבא אלי, היה לו לומר מחברון ולא בחברון, שכן לא יקריב בחברון אלא בגבעון. אלא מסיקה הגמרא כדברי אביי, שקורבנות נזיר הם כקורבנות נדר וקריבים בבמת יחיד. אלא לעולם אבשלום הלך לחברון להקרובי להקריב את הקורבנות. ודקקשי הלך מה שהיה קשה לך, המי שווק ירושלים, מדוע עזב את ירושלים ומקריב בחברון? תיק שלך, יותר מכך יש לך להקשות, מדוע לא יקריב בבמה גדולה בגבעון, במקום קדוש הוא, שהרי שם היה מזבח הנחושת, שעשה משה, אלא בהכרח שאין זו קושייה, שכן מכיוון שהותרו הבמות בימים ההם כל איך דבאי, מקריב בכל מקום שרצה, יקריב. ומאחר שבן כך היה בחברון בשביל ייקח כבשים, גם יקריב אותם שם. מפרשת הגמרא את הכתוב במעשה אבשלום שהובא להיל. שואלת הגמרא מה שנאמר מקץ 40 שנה למן, מקץ מה היו השנים הללו? משיבה הגמרא תניא, נאמר בברייתא, רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע, המעשה זה היה מקץ 40 שנה, ששאלו שביקשו להם ישראל מלך. ותלה הכתוב את מרידת אבשלום בדוד במה שמרדו ישראל במלכו של עולם כשביקשו להם מלך. כך תוסות במסכת נזיר בדף ה' עמוד א'. והמפרש שם כתב שידע אבשלום שמלכות דוד תסתיים לאחר 40 שנה, אלא שטעה וסבר שמניין 40 שנה מתחיל משעה שביקשו להם מלך ולא מתחילת מלכות דוד. ועל כן אמר לעצמו שהגיע קץ מלכות אביו, יוכל ליטול את המלוכה לעצמו. לתניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא אותה שנה ששאלו להם ישראל משמואל שימליך להם מלך, אותה שנה עשירית להנהגתו של שמואל הייתה. שעשר שנים מלך שמואל, הנהיג שמואל בישראל בעצמו, ולאחריהן שנה אחת שמלך שאול ושמואל יחד, שבתחילתה עדיין שפט שמואל ובאמצעיתה ומלך שאול. ולאחריה שנתיים שמלך שאול בעצמו ללא שמואל, ואחריו מלך דוד, ומרד אבשלום היה לאחר 37 שנים שמלך דוד. נמצאה שמעשה זה רק עבור 40 שנה מהשנה שבה התחילה מלכותו של שאול. רש"י עושה את החשבון שאותה שנה ששאלו ישראל משמואל שימליך להם מלך היה השנה העשירית להנהגתו של שמואל, שהרי ממיטתו של עילי התחילה גדולתו של שמואל, שנאמר בקהלת פרק א' פסוק ה', וזרח השמש ובא השמש, דורשת הגמרא בקידושין עין ב', עד שלא שקעה שמשו של עילי, זרחה שמשו של שמואל. וכשעילי מת נשבע אהרון ברית השם ביד פלישתים, וכשמלך דוד בירושלים יחזירו, כאמור בשמואל א' פרק ז', ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים ויהיו 20 שנה. מתוך 20 שנה אלו 7 שנים מלך דוד בחברון קודם שבא לירושלים, הרי שנותרו 13 שנים מתחילת הנהגת שמואל לתחילת מלכות דוד. 2 מהם מלך שאול לבדו, 1 מלך עם שמואל, ו10 שנים שלמות נמשכה הנהגת שמואל. עוד מוסיף רעשי שיש להוכיח שמתחילת שררת שמואל עד מיטתו עברו 13 שנים, גם ממה שנאמר בעילי והוא שפט את ישראל 40 שנה, שבאותה שנה שבה הכנה להתפלל בשילו ונתעברה בשמואל, נתמנה עילי לשופט, שנאמר ועילי הכהן יושב על הכיסא והיא מרת נפש. יש להפחית מ-40 שנה אלו שנה אחת לעיבור שמואל, ונמצא שבין 39 שנה היה שמואל כשמת עילי ואז התחיל לשפוט את ישראל. כשמת שמואל הוא היה בן 52, כמבואר במסכת מועד קטן דף כוח. נמצא שמתחילת שררותו של שמואל ועד שמת, היו את ג' שנים, 10 מהם מלך לבדו, שנה אחת מלך עם שאול, ושנתיים מלך שאול לבדו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט"ו עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין 5 חטאות שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני, שהולכות למיטה. ולא שיארגם בכלי או בידו להכניסם לבית ונועל עליהם עד שימותו. כך הרמב״ם הלכות פסולי המוקדשים פרק ד' הלכה א'. כותב הכסף משנה שמקורו של הרמב״ם מדברי הברייתא במסכת נזיר דף חף ה'. וכותבים רבינו גרשום ורשי לקמן בדף חף ב' שמן התורה פקעה קדושתן של חטאות אלו לגמרי ויוצאות לחולין. אלא שאסורות באכילה ורק מדרבנן אסור ליהנות מהם. ואלו הם חמש החטאות. א', ולד חטאת, שאינו ראוי לחטאת משום שלא יפרישו מתחילה לשם כך. ב', תמורת חטאת, שאינה ראויה לחטאת משום שהוקדשה בעבירה. ג', חטאת שמתו בעליה, שאינה ראויה לחטאת משום שאין כפרה למיתים לפי שכבר כיפרה להם מיתתם. ד', חטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת. ולרוב השיטות זה דווקא באופן שעבדה ואחר כך נמצאה, אבל לשיטת רבי שמעון, היא מתה גם בלא שעבדה, כפי שיובואר להלן. ה', חטאת שעברה שנתה, שאין ראויה לחטאת אלא בהמה בשנתה הראשונה בלבד, ובמשנה לקמן בדף ב' עמוד א' מבואר, שאינה מתה אלא אם כן נתכפרו בעליה באחרת, אבל אם לא נתכפרו, תראה עד שתסתאב, שיפול במום ויביא בדמיה חטאת אחרת. ועוד מבואר שם שלדעת ריש לקיש שאינה מתה, אלא אם כן נעבדה ונמצאה לאחר שעברה שנתה. נחלקו תנאים בדין חטאות המיתות. אומרת המשנה לדעת תנא קמא דווקא בחטאת היחיד שכיפרו בעליה נאמרה ההלכה שהיא מתה. אולם חטאת של ציבור שהתכפרו הציבור באחרת אינה מתה אלא תראה עד שיפול במום ותתחלל על מעות ותאכל במומה. כאמור במסכת שבועות, דף י"ב עמוד א'. רבי יהודה אומר, אף חטאת ציבור שהתכפרו באחרת נאמר בהלכה שתמות. ומוכיח רבי שמעון כשיטת תנא קמא. רבי שמעון אומר, יש גורסים אמר רבי שמעון, לא נאמרה הלכה אלא בחטאת יחיד בלבד. שכן מה מצינו כשם שמצינו בבלת חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה? שדברים אלו של ההלכה למשה מסיני שהן מיתות אמורים בהם דווקא בחטאות יחיד ולא בציבור, שכן שלוש אלו לא קיימות במציאות בחטאות ציבור. בלת חטאת אינו שייך בחטאת ציבור משום שהיא באה רק מסחרים, וכן תמורת חטאת לא שייכת בציבור משום שציבור אינו עושה תמורה. כמבואר במשנה לאל בדף י"ג עמוד א', וחטאת שמתו בעליה לא שייכת בציבור משום שאין הציבור מיתים. אף בחטאת שכיפרו בעליה ובחטאת שעברה שנתה, שעברה שנתה, דווקא ביחיד דברים אמורים ולא בציבור. ואף ששתי חטאות אלו שייכות גם בציבור, מכל מקום כל חמש החטאות נאמרו באותו סוג חטאת. ובברייתא במסכת שבועות בדף י"ב עמוד א' מבואר שלדעת רבי שמעון חטאת ציבור שנתכפרו בעליה, תראה עד שתסתאב ויביאו מדמי עולה. ומבואר שם בגמרא שמן התורה היא עצמה קריבה לעולה, אלא שגזרו חכמים שלא תקרב בעצמה לעולה, אלא רק דמיה, שמה יבואו להקריבה לעולה גם כשעדיין היא ראויה להיקרב לחטאת. זו המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הסוגיה שלפנינו באיזה אופן אמרה ההלכה בחטאת שנתכפרו בעליה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המופיעה בתורת כהנים פרק י"א, מה הוא אומר חטאת יביא? מדוע נאמר ואם כבש יביא קורבנו לחטאת בפסוק בספר ויקרא פרק ד' פסוק ל"ב? הרי די שיכתב עם כבש קורבנו לחטאת. השיבו חכמים, מניין למקדיש חטאתו ועבדה והפריש חטאת אחרת תחתיה ועדיין לא יקריבה, ואחר כך נמצאת הראשונה קיימת, והרי שתיהן עומדות וראויות להקרבה, מניין שאיזו מהן שירצה יביא. ואין אומרים שיש מצווה דווקא בראשון. תלמוד לומר, על כן אומר הכתוב, גם חטאת וגם יביא. מאיתור המילה יביא למדנו את הדין הזה, יכול יביא את שתיהן לחטאת. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הכתוב הזה, נקיבה תמימה יביאנה, שרק אחת מהן הוא מייביא ולא שתיים. שואלת הגמרא, ואותה חטאת שנייה שאינה קריבה, מה תהיה עליה לאחר שהתכפרו הבעלים בראשונה? ושיבה הגמרא, אמר רב אמנונה, תניא שנינו בברייתא מחלוקת תנאים בדין. רבי יהודה אומר, תראה עד שיפול במום ותיפדה ותאכל במומה. רבי שמעון אומר, תמות, שכן היא מכלל חמש חטאות המיתות. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יהודה, וכי אמר רבי יהודה בחטאת שנתכפרו בעליה שתראה, והרבי יהודה תמות שם אין עלי. והרי מדבריו במשנה שמענו שאפילו חטאת ציבור שנתכפרו בעליה הולכת למיטה, וכל שכן בחטאת יחיד. מתרצת הגמרא, איפוך, יש לשנות ולהפוך את שיטות התנאים בברייתא, שרבי יהודה הוא זה שאומר תמות ורבי שמעון הוא זה שאומר תראה. שוב מקשה הגמרא, ומי אמר רבי שמעון תראה, וכי אמר רבי שמעון תראה? והווה הרי אמר רבי שמעון במשנה שחמש חטאות מיתות וגם חטאת שנתכפרו בעליה בכלל, והוא לא חולק אלא בחטאת ציבור. שכן אמר רבי שמעון שכשם ששלוש מהן מיתות רק ביחיד, הוא הדין לשתיים האחרות. מתרצת הגמרא, אלא לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את שיטות התנאים בברייתא. ומכל מקום לא קשה, מכל מקום לא קשה עליה מדברי המשנה, משום שכאן בברייתא מדובר בחטאת שהיא עבודה רק בשעת הפרשה, אבל בשעת הכפרה היו שתיהן קיימות ועומדות לפנינו, אז לדעת רבי יהודה באופן זה לא נאמר בהלכה למשה מסיני שתמות, שכן מאחר שבידו להקריב איזו מהן שירצה, אין השנייה מתה אלא רוע, והיינו משום שחטאת שנתכפרו בעליה אינה מתה אלא בצירוף מה שעבדה ונדחתה מהקרבה. כך מסביר רבינו גרשום. ואילו כאן במשנה מדובר בעבודה בשעת כפרה ולא נמצאה אלא לאחר שהתכפרו הבעלים באחרת. באופן זה, לדברי הכל, נאמר בהלכה למשה מסיני שתמות. ובשיטת רבי שמעון לא ייתכן לומר כחילוק הזה, שהרי מבואר לקמן בדף כ"ד עמוד א' בשיטתו, שחטאת שנתכפרו בעליה לעולם מתה, ואף כשלא עבדה כלל, וכגון שהפריש שתי חטאות לאחריות שאם תמות אחת מהן תקרב השנייה, ושתיהן קיימות שאחת קריבה והשנייה מתה. כך מסביר השיטה המקובצת. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, ואיבה איתם אם תרצה תוכל לתרץ כך, הידי ואידי בין במשנה ובין בברייתא מדובר, בחטאת שהייתה עבודה רק בשעת הפרשה ולא בשעת הכפרה, ומכל מקום לא קשיא. לא קשה על הברייתא מדברי המשנה, משום, המשנה שנויה בשיטת רבי יהודה אליבא דרבי, הברייתא שנויה בשיטת רבי יהודה אליבא דרבנן, שכן נחלקו התנאים הללו במשנה לקמן בדף כ"ב עמוד ב', בדין הזה, ובשיטת רבי יהודה נחלקו, שלדעת רבי בשיטתו גם חטאת שנמצאת לאחר הפרשה תמות, ולדעת חכמים בשיטתו דווקא אם נמצאה לאחר כפרה תמות. עכשיו חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יהודה במשנתנו, שגם חטאת ציבור שהתכפרו בעליה באחרת, הולכת למיטה. שואלת הגמרא, ומאיקה וכי ישנו למאן דאמר שחטאת ציבור שכיפרו בעליה מתה? והתניא, אנחנו בדף ט"ו עמוד ב', הרי שנינו בברייתא במסכת תוריות דף עמוד א', כיוצא בו. אמר רבי יוסי, נאמר בספר עזרא פרק ח' פסוק ל"ה, והבאים מאשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוקי ישראל, פרים 12, אילים 96, כבשים 77, צפירי חטאת 12, הכל עולה להשם. והכתוב הזה תמוע, איך היו כל הקורבנות הללו עולה, והרי היו ביניהם סעירי חטאת, וחטאת מקריבה לעולה? האם חטאת קריבה בתור עולה? אלא אמר רבה, חטאות אלו היו כי עולה, כמו עולה. מה עולה אינה נאכלת אלא כולה כליל להשם? הפחטת זו שהקריבו בני הגולה אינה נאכלת, שכן היה רבי יוסי אומר, על עבודה זרה אביהום, שאם הוא רובי דין הגדול בשוגג לעבוד עבודה זרה ועשו כל ישראל ורובם כהוראתם, מביאים פר לעולה וסעיר לחטאת. בסעיר חטאת שמביאים ציבור שעבדו עבודה זרה ומהסעירים הפנימיים שנשרפים ואינם נאכלים. ואמר רבי יהודה אמר שמואל על עבודה זרה שעשו ישראל בימי צדקיהו מלך יהודה באו החטאות הללו. והביאום 12 סעירים כנגד י"ב שבטים שחטאו בעבודה זרה. מסיקה הגמרא את הקושייה ואומרת כסל כדאיתין סברנו עכשיו שלמן דאיטלי שרבי יהודה הסובר שחטא ציבור שנתכפרו בעליה מתה. איטלי נמי הוא סובר גם כן בחטא ציבור שמתו בעליה שהיא מתה. שהרי אינו מחלק בין חטאת יחיד לחטא ציבור. אם כן קשה עליו, ואחה דאיקה דמתו בעליה וכקרבה, הרי כאן בחטאות שהביאו בני הגולה על עבודה זרה שבימי צדקיהו, הרי כבר מתו הציבור שעבדו בזמן ששבו הגולים, שכן 70 שנה נמשכה גלות בבל, ואם כן איך הקריבו אותם, והרי חטאת שמתו בעליה הולכת למיטה. מתרצת הגמרא מר רב פאפה אפילו למאן דאמר שחטאת ציבור שכיפרו בעליה מתה? מכל מקום חטאת ציבור שמתו בעליה אינה מתה לפי שאין הציבור מיתים, לא נאמר דין מיתת בעלים בחטאת ציבור. לא ייתכן במציאות שימות הציבור. דנה הגמרא במקור דברי רב פאפה. שואלת הגמרא מנהלי לרב פאפה, מנהלי לו לרב פאפה, הכלל הזה שאין ציבור מיתים. הנה אם האם תאמר שזה משום דכתיב בתהילים מ"ה, תחת אבותיך היו בניך, ועל כן גם לאחר שמתו, עומדים בניהם תחתיהם ומקריבים את חטאתם? יחי אם כן אפילו חטאת יחיד שמתו בעלי הנמי גם כן לא תמות משום שבנו עומד תחתיו. ואם כן יש להעמיד את ההלכה למשה מסיני רק בחטאת שמתו בעליה, בלא בנים. ושיבה הגמרא אלא היינו טעמה. זהו הטעם שאין הציבור מיתים משום שכן מוכח מסעירי חטאת ציבור של רגלים ושל ראשי חודשים. דאמר רחמנה, הייתינו, אמרה התורה, הווה אותה מתרומת הלשכה שבאה מתרומת מחצית השקל שנתרמה על ידי הציבור, הרי יש לחשוש דילמה מתו מהראיו דהני זוזי. שמה קודם הרגל מתו בעליהם של זוזים אלו שמהם נקנו הסעירים ודינם, כחטאת שמתו בעליה שהולכת למיטה. אלא לאף שמה מינה, אלא ודאי מוכח מכאן שאין הציבור מיתים. הביאה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה מחטאות עבודה זרה שהקריבו בני הגולה. ויבא איתם אם תרצה תוכל לתרץ כי הקריבינו להני חטאות החיי הקריבינו. כשהקריבו חטאות אלה, אכן הקריבו אותן רק על אותם עובדי עבודה זרה בימי צדקיהו שעדיין נותרו בחיים. למרות שעברו מאז 70 שנה, עדיין נותרו חלק מהם. דכתיב שהרי נאמר בספר עזרא פרק ג' פסוק י"ב, ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית, בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. הזקנים שראו את בית המקדש הראשון בכו בראותם את בית המקדש השני שלא הגיע לתפארתו של הראשון. ואלה שלא ראו את הראשון, סמכו על שיצאו מהגלות וזכו לבניין הבית. אבל הגמרא מבקשת לדחות את הראיה הזו ואומרת, ודילמה אנח מיעוטה. שם האלו שנותרו מזמן בית ראשון היו רק מיעוט מבני הגולה, וחטאת עבודה זרה של ציבור אינה באה, אלא על ידי רוב הציבור, ואם כן בהכרח, הביאו את החטאות על אף שכבר מתו משום שאין מיטה בציבור. משיבה הגמרא לא מצית אמרת, אי אפשר לומר שרק מיעוט היו, דכתיב הרי נאמר, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. דהיינו שכל השמחה לא נשמע משום שכל הבכי גבר עליו. הרי שהסקינים הבוכים שראו את הבית הראשון, היו מרובים מהצעירים שלא ראו. ומאחר שהיו רוב הציבור, הביאו סירי חטאת על העבודה זרה שעבדו בימי צדקיהו. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רבי יוסי שהובאו לעיל ומקשה. ואיך היא מקריבה להו ואיך הקריבו סירי חטאת על עבודה זרה זו? והרי מזידים אהבו היו מזידים ואין צעירים אילו באים אלא על עבודה זרה בשוגג. תרץ את הגמרא אמר רבי יוחנן, אכן לא באו חטאות אילו משום חיוב סירי עבודה זרה שנאמר לדורות, אלא הוראת שעה הייתה זו, שהתכפרו בסעירים אילו גם על עבודה במזיד. ומביאה הגמרא הכרח נוסף לתירוץ האמור, החינם היא מסתברה, כך גם מסתבר שהייתה זו הוראת שעה. די לא תימא אחי, שהרי אם לא תאמר כך, יהיה קשה. בשלם המובן הדבר מדוע הביאו 12 פרים ו-12 סעירים, שכן היו כנגד 12 שבטים, אלא 77 כבשים כנגד מי? מה זה המניין הזה? אלא בהכרח שהוראת שעה הייתה להביא כל הקורבנות הללו. בגמרא לקמן בדפת זין עמוד א', הגמרא מביאה שפרטי ההלכה למשה מסיני שנאמרה בחמש חטאות המיטות נשתכחו בימי הבלו של משה. ואגב כך דנה הגמרא בדברי המשנה במסכת סוטה הנוגעים לעניין הזה. אומרת הגמרא תננת המשנינו שם במשנה במסכת סוטה דף ממזין עמוד א', משמת יוסף בן יועזר איש צרידה, כך היה שם עירו, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות מישראל. אשכולות זה נוטריקון של איש שהכל בו, תורה עירת חטא וגמילות חסדים. רש"י במסכת סוטה מפרש שהכל בו תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, כל אנשי האשכולות שעמדו להן לישראל ממות משה, עד שמת יוסף בן יועזר, היו למדים תורה כמשה רבינו שהבינו כמותו דבר מתוך דבר. מכאן ואילך שוב לא היו מי שלמדים תורה כמשה רבינו. מקשה הגמרא והאמר, הרי אמר רב יהודה אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, ואם כן, איך ניתן לומר שעד שמת יוסף בן יועזר למדו האשכולות תורה כמשה רבינו? מתרץ את הגמרא דה ישתכח להו ישתכח, אכן מה שנשכח מהם נשכח, ואולם דגמירן להו וגמירה, את מה שנשתייר למדו בדקדוק כמשה רבינו. ושוב מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא משמת משה התרבו מחלוקות בהלכה והכריעו בהם על פי רוב החכמים. אם רבו מתמין על המטהרים תימאו, ואם רבו טהורים המטהרים על המתמים תיהרו. ואם הייתה השמועה ברורה להם כמשה רבינו, לא היה מקום לשום מחלוקת. מתרץ את הגמרא ליבא דאמעיט, לבבות ישראל התמעטו ולא ידעו להחזיר בוודאות על ידי פלפול את אותן הלכות שנשתכחו מהם בימי אבלו של משה. ומתוך כך התעוררו ביניהם מחלוקות, אבל את ההלכות שלא נשתכחו מהם מגמרא וגמירא אלו היו לומדים אותם בדקדוק כמשה רבינו. מביאה הגמרא ברייתא שמציינת מעלה אחרת שהייתה בה אשכולות. במתנית התנא בברייתא שנינו, כל האשכולות, כל הפרנסים שעמדו לישראל ממות משה עד שמת יוסף בן יועזר איש צרידה, לא היה בהם שום דופי, שום פגם, מכאן ואילך. היה בהם שום דופי, היה איזשהו דופי, וסברה הגמרא עכשיו שכוונת הברייתא היא לדופי של חטא. על כך מקשה הגמרא וכי לא מצינו לאחר שמת יוסף בן יועזר מי שלא היה בו שום דופי, והתניא הרי שנינו בברייתא, מעשה בחסיד אחד שהיה גונח היה צועק מתוך מחושים בליבו, ושאלו לרופאים מהי רפואתו, ואמרו הרופאים אין לו תקנה לאיש הזה, עד שינק חלב רותח בשחרית, והביאו עז, וקשרו לו בקרעי מיטתו, והיה יונק ממנה חלב. למחר נכנסו חבריו לבקורו, כיוון שראו עז, אמרו, הרי ליסטים מזוין הוא מחזיק בתוך ביתו, שכן בהמה דקה הולכת ורועה בשדות אחרים וגוזלת את הרבים. ואיך אנחנו נכנסים לבקרו? והמאירי במסכת בבקם הדף פי כותב שאפילו שהיה חסיד חולה שיש בו סכנה, ובמקום פיקוח נפש הותרו כל איסורים שבתורה, מכל מקום, היה ראוי לו לאותו חסיד להחמיר על עצמו בדבר שנאסר בו משום תקנת חכמים, ויש בו הפסד הרבים. ישבו ובדקו את מעשיו של אותו חסיד ולא מצאו בו שום אבון אלא את האבון של החזקת אותה העז בלבד. ואף הוא, אותו חסיד, בשעת מיטתו אמר, יודע אני בעצמי שאין בי אבון אלא של אותה העז בלבד שעברתי על דברי חבריי, שהרי אמרו חכמים אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שהיא רואה בשדות אחרים. מסיקה הגמרא את הקושייה והקיימלן, והרי מקובל בידינו שכל איכה, כל איכן דאמר תנא של ברייתא מעשה בחסיד אחד, כוונתו היא או לרב יהודה בן בבא או לרב יהודה בר אילאי, ורבנן בתר יוסף בן יועזר איש צרידה דרי אבו, והלו חכמים אלו היו הרבה דורות לאחר זמנו של יוסף בן יועזר, אם כן מוכח מן הברייתא הזו, שגם בדורות המאוחרים יותר היו בין חכמי ישראל מי שלא היה בו דופי, שהרי לא מצאו באותו חסיד שום אבון, ולא כדברי הברייתא שהובא לעיל מכאן ואילך היה בהם שום דופי, ואף שהיה בו חטא של אותה העז, אין זה נחשב לדופי, שכן להלכה הותר לו לעבור על האיסור הזה, כדין חולה שאין בו סכנה, ורק משום חסידות היה לו להימנע מכך. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, מה ששנינו בברייתא משמת יוסף בן יועזר ואילך, היה בהם דופי, דופי של שמיכה קטני, דופי של שמיכה שנינו, שמאז התחילו מחלוקות בישראל, ועד אז לא היו מחלוקות משום שעדיין לא נתמעט ליבם. כגון המחלוקת שנחלקו בחכמי ישראל בעניין סמיכה אם מותר לסמוך על קורבנות ביום טוב או לא. בכל קורבנות בהמה של יחיד מלבד בחור מעשר ופסח טעונים סמיכה, שסומך הבעלים את שתי ידיו על ראש הקורבן בכל כוחו. יש מחכמי ישראל שהתירו סמיכה ביום טוב ויש אסרוע משום שהיא כי השתמשות בבעלי חיים שאסורה משום שבות. וזוהי המחלוקת הראשונה שהתעוררה בין חכמי ישראל ונחלקו בה חמישה זוגות תנאים במשנה במסכת חגיגה דף ט"ז. יוסף בן יועזר אומר לא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך, יהושע בן פרחיה אומר לא לסמוך, ניתאי ארבלי אומר לסמוך, יהודה בן טבאי אומר לא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר שלא לסמוך ואבטליון אומר לסמוך, שמאי אומר לא לסמוך והלל אומר לסמוך, ומכל זוג וזוג אחד היה נשיא ואחד היה אב בית דין. מקשה הגמרא והרי יוסף בן יועזר גוף היה עצמו מפלג פליג בסמיכה, הוא חולק במחלוקת לגבי סמיכה על יוסף בן יוחנן איש ירושלים כמבואר במסכת חגיגה בדף ט"ז, איך אומרת הברייתא שעד שמת לא היה בהם שום דופי של מחלוקת. מתרצת הגמרא כי איפליג בא בסוף שני, כשנחלק עם יוסף בן יוחנן בסמיכה היה זה בשנוף שנותיו דבצר ליבה שכבר התמעט ליבו. ומה ששנינו בברייתא עד שמת יוסף בן יועזר לא היה בהם שום דופי, פירושו עד ולא עד בכלל. כך אומר הגרא בהגה אותיו. חוזרת הגמרא לדון בממרה של שמואל שהובא לאל בדף ט"ו עמוד ב'. גוף הנשוב לעצם דברי שמואל, אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ישראל יהושע בן נון, שאל ברוח הקודש הלכות אילו. אמר להם יהושע, לאחר שניתנה התורה, שוב אי אפשר לבררה מפי הגבורה, שכן נאמר בספר דברים פרק למד פסוק י' ב', לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא ניתן להכריע את הספקות אלא על פי רוב דעות, כמובן לאל בדף ט"ו עמוד ב', משמת משה, אם רבו מתמים תימו ואם רבו מתארים תיארו. זה מה שנאמר במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד א', חכם עדיף מנביא. כך מסביר המהרש"א. וכן בדורו של שמואל הנביא אמרו לו ישראל לשמואל, שאל בשמיים על הלכות האלו, אמר להם שמואל, אין הדבר בידי שכן נאמר, ספר ויקרא פרק זך פסוק ל"ד, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אלו הן המצוות ותו לא, שלאחר מתן תורה אין הנביא רשאי לחדש בדבר מעתה על פי נבואה. ומה שלא ישיבן גם יהושע ממה שנאמר אלה המצוות, זה משום שכבר שמע הלכות האלו ממשה, אלא ששכחם, ולא היה עליו אלא להחזירם, ואין זה נחשב לחידוש דבר, ומכל מקום ישיבם לא בשמיים היא, ולא ניתנה להכרעה על פי נבואה. כך מסביר המהרש"א. אמר רב יצחק נפחה, אף ההלכה של חטאת שמתו בעליה, נשתכחה בימי אבלו של משה בכלל 3,000 ההלכות, ולא ידוע אם היא מתה או יוצאת למרעה עד שיפול במום. אמרו ישראל לפנחס בן אלעזר הכהן, שאל על הלכה זו, ופנחס ואלעזר הכהן נשאלו רק על הלכה זו ולא על כל ההלכות שנשתכחו משום שישה הלכה השייכת לכהנים. ומטעם זה סדרה הגמרא את תשובתם לאחר תשובת יהושע ושמואל, אפילו שנשאלו זמן רב לפני שמואל, שכן יהושע ושמואל נשאלו על כל ההלכות. כך מסביר העולת שלמה. אמר להם פנחס, לא בשמיים היא. אמרו לו ישראל אלעזר הכהן, שאל על הלכה זו, ותשובת פנחס הובא לפני תשובת אלעזר אביו, משום שקודם הובא תשובת לא בשמיים היא, ואחר כך תשובת אלה המצוות, כסדר התשובות של יהושע ואלעזר. אמר להם אלה המצוות שאין אבי רשאי לחדש דבר מעטה. מביאה הגמרא ממרה נוספת בניין ההלכות שנשתכחו מלבד ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו יהושע, רבי, כלום וכי נחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? וכי לא כך כתבת בי, עליי, לא כתבת כך בתורה, ומשרתו יהושע בנו נער. לא ימיש מתוך האוהל. ומאחר שלא ינחתיך אפילו שעה אחת, אין לי שום ספק. הלשה דעתו של משה מכך שיחזיק יהושע את עצמו גדול כמותו, מיד תשש כוחו של יהושע ונענש על מה שגרם להחליש את דעתו של משה, ונשתכחו ממנו 300 הלכות ונולדו לו 700 ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו, אם לא ייזכר ויאמר להם את כל מה ששכח. אומר המהרש"א, רצו להורגו משום שמחמת פשיותו נשתכחו ממנו הלכות אלו. שהרי בשעה ששכח עדיין היה משה חי ויכול היה לשוב ושואל לו, אבל בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה לא פשע כלום, שכן שכחה נחשבת לאונס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך הלכות אלו אי אפשר, שכן לא בשמיים היא, אלא לך ותורדן, לך ותטרידם במלחמה, ומתוך כך יניחו לך. וכן משמע ממה שנאמר בספר יהושע פרק א', והיא אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, שמיד לאחר מיתת משה ציווהו על מלחמת כיבוש הארץ, כדי שלא יהרגו ישראל על שכיחתו כאמור. במתנית התנה בברייתא נאמר, 1,700 קלין וחמורין, קל וחומר וגזירות שוות ודקדוקי סופרים, נשתכחו בימי אבלו של משה. הם נקראו כך משום שעשו את התורה ספירות ספירות, מספרים מספרים, כגון תתוו נשים פותרות צרותיהן מן היבום, י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור וכדומה. ודברי הברייתא לא סותרים את דברי רב שנשתכחו 300 הלכות והתעוררו 700 ספקות, ולא סותרים את דברי שמואל שנשתכחו 3,000 הלכות, שכן כל הדברים שמוסיפה הברייתא הם מלבד אותם הלכות שנזכרו בדברי רב ושמואל. אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירן עתניאל בן כנז לדברים הללו שנשתכחו מתוך פלפולו, שנאמר, ויומר כלב אשר יכה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה, והלכדה עתניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. קריית ספר רומזת על אותם דינים שנשתכחו, שהבטיח כלב לתת את ביתו למי שיחזירם, ולבסוף נתן אותה לעתניאל שיחזירם בפלפולו. ולמה נקרא שמה אחסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו מפני יופייה של אחסה, שהייתה נדמת לו ככאורה לעומתה. והתוספות במסכת הענית בדף דלת פרשו, שהוא משום הצניעות היתרה שראו בה, ובכך תרצו מדוע לא חשש כלב שמה ילכוד עבד או ממזר את קריית ספר, שכן שמח על זכותה שלא תהיה לאישה אלא למי שראוי לה על פי מעשיה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י' ד' ות' ו' במסכת תמורה עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו דברים ישנם בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור? שאלה שנייה, אילו דברים ישנם בקורבנות ציבור ולא בקורבנות יחיד? שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים דבר יום ביומו? שאלה רביעית, האם נסחים קריבים בלילה? שאלה חמישית, על מה נאמר שכל שקרב בלילה קדוש ביום? שאלה שישית, מה לומדים מכך שכתוב כתוב לך את הדברים האלה וכתוב על פי הדברים האלה? שאלה שביעית, חטא ציבור שעבדה ונתכפרו באחרת מה דינה? שאלה שמינית, הבאים מהשבי הקריבו צפירי חטאת, למה הכוונה? שאלה תשיעית, מה דינה של חטא ציבור שמתו בעליה ומדוע? והשאלה האחרונה, מהו אנשי השקולות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ראש חודש מנחם, אב תשע"ט. ערב שבת קודש פרשת מסעי, וחזק חזק ונתחזק. בחתימת חומש במדבר, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפים י' ד' ו' ו' במסכת תמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, ג' במנחם אב תשע"ט, ונלמד את דף ט"ז במסכת תמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.